ויבקש הוכחות, ואם 3 שנים עברו מאז שנודע לו, והוא עדיין החזיק בשדה ולא מחו בו, אז היא חזקת 3 שנים. וזה החידוש, זה כמה שמלן רבונה. כתובות, דף י"ז, תחילים בעזרת השם, דף י"ז עמוד ב', 2 שורות מלמטה, במילים תנו רבנן. בימי השמחה של החתונה והשבע ברכות, יש הרבה שבאים לתת דרשות, דבר חשוב מאוד, בפרט שבאים לשמח חתן וקלה. הגמרא אומרת מסכת ברכות דף וב, אגרי דבי אילולי, השכר של המשמחים בחתונות, מילי, זה מילים שאדם מדבר ואומר דברים שמשמחים את החתן והקלה, משבחים את האחד בפני השני. זה עיקר השכר של ימי השמחה. באים דרשנים, מתחילים ומנצלים את ההזדמנות להגיש מדרשותיהם לקהל הצמא לשמוע דברי תורה. הברייתא כאן פותחת ואומרת, כיצד מרקדין לפני הקלה? כותב רש"י, מה אומרים לפניה? אנחנו יודעים שריקוד זה בדרך כלל עם שמחה וריקודים ומחולות ששרים ורוקדים ברגליים. וכאן רש"י אומר, כיצד מרקדין, מה אומרים לפניה? מה זאת אומרת? הרי זה סוג אחר לגמרי של ריקוד ממה שאנחנו מכירים. אז אומרים, אולי זה בדרך צרכות ואולי זה פירוש אמיתי, אחד מהמלאכות שאסור לעשות בשבת, מלאכת מרקד. אסור לקחת נפה ולנפות קמח, להוציא מהקמח את הפסולת. זה נקרא מלאכת מרקד. מבארים, כשאדם בא לומר דרשה למשל, או שהוא בא לשבח, אז דרשן טוב זה לא אחד שיודע לדבר, כמה שזה נשמע תמוע. דרשן טוב זה יותר מי שיודע מה לא לומר. איזה פסולת לנקות מתוך הקמח, מתוך האוכל. לרקד, לנפה ב-13 נפה את הדרשה, מה שהולכים לומר, מכל הבחינות שהם, אבל גם במובן הפשוט. כשאדם בא לתת דרשה, הוא מחפש להראות ולשפוך את כל החוכמה שלו, כדי להראות את חוכמתו בפני הקהל. אבל הדרך הנכונה זה לחשוב יותר, להתבונן על כל דבר, מה לומר, ויותר מה לא לומר. כמו שבמסכת מגילה הגמרא אומרת, אם על מילה משלמים סלע, אז השתיקה נשלם 2 סלעים. וזה דבר חשוב, כיצד מרקדין לפני הקלה. כשבן אדם בא ומדבר, בפרט בשמחת חתן וקלה, שזה עיקר השכר, זה המילים, אבל גם בכלל, זה עצה טובה לכל אלה שבאים לדבר, בדרשות וכדומה, לסנן מתוך כל מה שמכינים לדבר, לא כל מה שראינו צריך לומר, אלא לבחור ולמצוא את הדברים המנופים ב-13 נפה, ולהגיש אותם בצורה מנופה. אבל באמת, כיצד מרקדין לפני הקלה? מה אומרים? בית שמאי אומרים, משבחים אותה לפי אופייה וחשיבותה, כפי לשון רש"י, קלה כמות שהיא. לא אומרים דברים שאין בה, ומשבחים אותה כאילו יש בה. ובית הלל חולקים ואומרים, תמיד צריך לומר על הקלה שהיא נאה וחסודה. וזה לא שקר, כותב רש"י, חוט של חסד משוך עליה. אפילו אם אנחנו אומרים, לפי הדעה שאסתר הייתה לא נאה, ירקרוקת, חוט של חסד היה משוך עליה. אז אם כן, זה אמת. אמרו להן בית שמאי לבית הלל, איך אתם אומרים לשבח את הקלה שהיא נאה וחסודה? הרי קלה שהייתה חיגרת, צולעת, או סומה, עיוורת, גם עליה אומרים לקלה נאה וחסודה, והרי התורה אמרה מדבר שקר תרחק. אמרו להם בית הלל לבית שמאי, לפי דבריכם, שצריך לומר את האמת, מי שלקח מקח רע מן השוק, האם חברו ישבחנו בעיניו, או שחברו יגננו לאותו מקח בעיניו, בעיני הקונה? הווה אומר, ישבחנו בעיניו. תוספות מביאים, בית שמאי סוברים, אמנם צריך באמת לשבחנו בעיניו, אבל לתקן תקנה שכולם יאמרו שקר, זה אי אפשר לתקן. גם אם זה הנהגה נכונה, אי אפשר לתקן אותה כתקנה קבועה. מכאן אמרו חכמים, מדברי בית הלל, שאמרו שישבחנו. לעולם תהיה דעתו של אדם מעורבת עם הבריות. מה פירוש מעורבת עם הבריות? רש"י כותב, לעשות לאיש ואיש כרצונו. בארץ ישראל המנהג היה שהיו משבחים את הכלה. מספר רב דימי כשהגיע מארץ ישראל לבבל, כי עת הרב דימי אמר, ככה היו שרים, אחי מאה שרוקמי כלת במערב, היה לפני הכלה. לא כחל, היא לא צריכה לכחול את עיניה בכחול, ולא סרק, היא לא צריכה לצבוע את פניה, ולא פרקוס, היא לא צריכה לקלוע את השיער. גם בלי זה ויעלת חן, יש עליה חן. כשהסמיכו לרבנות את רבי זיירה, כי סמכו רבנן רבי זיירה, גם כן שרו להכי, שרו את זה עליו, עם משמעות כמובן אחרת, משמעות יותר של מעלות רוחניות. לא כחל, ולא סרק, ולא פרקוס. זאת אומרת, מבאר המהרש"א, לא כחל, לא צריך לצבוע את העיניים. האדם יראה לעיניים. ולא סרק, לא צריך לצבוע את פניו. לא צריך להסתיר את האמת שבו. כי תוכו זה כמו חיצוניותו, כמו ברו. ולא פרקוס, לא צריך קליית שיער כמו נזירים. במילים אחרות, לא צריך את הזקן האדור. זאת אומרת, לא צריך את הדברים החיצוניים ברב הזה, כי הפנימיות שלו כל כך גדולה, שהוא לא זקוק לכל החיצוניות, לכל הסממנים החיצוניים. אלא שיהיה תוכם כמו חיצוניותם, ויהיה להם חן מהתורה שהם לומדים. שעל התורה נאמר, ויעלת חן, שהתורה מעלת חן על לומדיה. אז כך גם אמרו על רבי זיירה, שתוכו כברו, והמעלות שלו כל כך גדולות, שהוא לא צריך לעשות שום דברים חיצוניים, שום התקשטות חיצונית כדי לחזק את המעמד התורני שלו. אומרת הגמרא, כשהסמיכו לרבנות, כי סמכו רבנן לרבי עמי ולרבי אסי, אז שרו להם את השיר הזה, שרו לאוחי. רק אחד שהוא כמו רבי עמי ורבי אסי, כל מין דין וכל מין דין, כל כמו רבי עמי וכל כמו רבי אסי, רק כאלה תסמכו לנו לרבנים, סמוכו לנו. אבל לא תסמכו לנו, אל תסמכו לנו פה כאלה רבנים, לא מין סרמיסין, שמסרסים הלכות והופכים את הטעמים שלהם, ולא מין סרמיטין, מלשון סמרטוטים, שהם מביאים דברים בלויים ולא מביאים טעם לדבריהם, ולא ואמר לה, שהם אמרו, אל תסמכו לנו לא מין חמיסין, מלשון חמישית, לא אלה שמביאים רק חמישית מהטעם של ההלכה, ולא מין טומיסין, אז רש"י כותב שלא יתפרש מה הכוונה, והוא מביא פה בסוגריים מה שמובא בבראשית רבה, שזה מלשון אנשים ריקנים, אלה אנשים שמלאים וקדושים בכל המעלות התורניות החשובות. מספר את הגמרא רבי אבאו, כשהיוצא מבית המדרש, כהבאתי ממטיבתא, הוא היה הולך לארמון המלכות, לבית קיסר, נפקן המעטה דבי קיסר להפה, היו השפחות של הקיסר יוצאות לקבל את פניו, ומשרין להכי היו אומרות לפניו את השיר הזה, רבא דעמי, נשיא בעמו, ומדברנה, ידבר מלשון מנהיג, דאומתי, מנהיג אומתו, בוצינה דנאורה, נר שמאיר, בריך מתיח לשלם, ברוך בואכה לשלום. מספרת הגמרא על שמחת חתן וקלה. אמרו עליו על רבי יהודה בר אילאי, שהנוטל ענף בד של הדס, ומרקד לפני הקלה, ואומר קלה נאה וחסודה. רב שמואל רב יצחק מרקד עם שלושה בדי הדס, התלת, ואז משליך אחד ותופס אחר, משליך אחר תופס אחר, ככה משליך אחד תופס אחר, ככה היה משמח את החתן והקלה. אמר רבי זרע על רב שמואל בר יצחק, כמחשיף לנסבה, הוא נוהג קלות ראש בעצמו כשהוא כך משחק עם ההדסים, שהוא מבייש, הוא מזלזל בכבוד עמדי חכמים. אבל, ספר את הגמרא, רק כשנפטר רב שמואל בר יצחק, ראו שמשמיים הסכימו עם הקלות ראש הוא נהג בעצמו כדי לשמח חתן וקלה. מה היה? כי נח נפשי, כשהוא נפטר, הפסיק עמוד הדנורה, הפסיק עמוד אש, בין דידי לכולי אלמה, בינו לבין כולם, וזה סימן. וגמיר איזה מקובל בידינו, דלא הפסיק עמוד הדנורה, אין חציצה של עמוד אש בפני המנוח לבין המלווים, אלא איל אחד בדרה או לאדם שהוא יחיד בדורו, איל תרי בדרה או ששני אנשים שהם יחידים בדורם. אמר רבי זעירה, כשהוא ראה את הכבוד הגדול שמשמיים מכבדים את רב שמואל בר יצחק, אז הוא אמר, הוא ראה עמוד אש בצורה של הדס. אז הוא הבין שהרמז על זה שהוא היה משמח חתם וקלה עם ההדסים. הוא אמר, ההן ילי או שוטיטי מלשון שוט של הדס, שהיה מרקד, הועיל לו לסבא לרב שמואל בר יצחק. ואמר לה, יש אומרים שרבי זעיר אמר, הועילה לו שטוטי לסבא, זה שהוא התנהג כמו שטות, דיינו נהג זילות בעצמו לפני חתן וקלה, הועילה לו לסבא. ואמר לה, מלשון שיטתו, שיטתי, הועילה לו, שהיה נוהג כך לרקוד, הועילה לו לסבא. ספר את הגמרא דברים שנהגו במוראים שהיו קדושי עליון. רווחה מרכיב לה, היה מרכיב את הקלה הכתפי ומרקד, אז אמרו לרבנן, לרווחה, האם גם אנחנו יכולים לעשות כמותך? ענן, מהו למעבד האחי? האם זה מותר? אז רווחה אמר לו, אידם ינעלייכו, אם הן דומות בפניכם, כקשורה, כמו קורת עץ, לחיי, אז אתם יכולים, אם זה לא גורם לכם לעירור שאינו טוב. והיא לא, אם אתם לא מרגישים בצורה כזאת, לא, אסור לכם לנהוג בצורה כזאת. כל שכן כאלה שגם בלי זה קשה להם להתמודד עם עירור לא טוב, ודאי שאסור להם אפילו להתקרב לדברים מהסוג הזה. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר בשם רבי יונתן, גם דבר שלא נפסק להלכה בזמננו, מותר להסתכל בפני קלה כל שבעת ימי המשתה כדי לחבבה על בעלה, כי כשהוא רואה שמסתכלים נכנס יופיה בליבו, ולתלך את הכבתי, כי זה אסור, זה יכול להביא להירהור. לא טוב. תנו רבנה, קלה שיוצאת מבית אביה לחתונתה. באותו זמן, שניבדל לחיים טובים וארוכים, יש גם הלוויה של מת. בשני ההלוויות, דיינו יש פה מלווים והלוויה, יש ציבור גדול והם לא רוצים להתערבב. אז מי קודם? הקלה. מעבירים את המת לדרך אחרת מלפני הקלה. ואם יש כאן גם פמליה של קלה וגם לוויה של מת, וזה וזה, ועובר כעת מלך ישראל, מעבירים את שניהם לפני מלך ישראל, שצריך לעבור בדרך הזאת. אבל מצד שני, אמרו עליו על אגריפס המלך, שהוא הלך לדרך אחרת כדי שהקלה תוכל ללכת לדרכה, שעבר מלפני קלה. ושיבחו חכמים, שואלת הגמרא, למה שיבחו? בכלל לשפיר עבד, מה זה חוכמה לזלזל בכבוד הציבור, שהוא מייצג את כבוד הציבור המלך? ואמר רבה, שאפילו למנדה אמר נשיא שמחל על כבודו, כבודו מחול. אפילו נשיא סנדרין, אפילו אם נאמר שהוא יכול למחול על כבודו, מלך שהוא מייצג את כל העם, שמחל על כבודו, אין כבודו מחול, מי שמו לאיש למחול על כבוד הציבור? דאמר מר, סום תשים עליך מלך, שימות הרבה, שתי אימתו עליך, הוא לא יכול למחול. אז איך שיבחו את אגריפס שהוא מחל על כבודו לכבוד שמחת קלה? תרץ את הגמרא, הוא לא עשה פה מעשה שהיה ניכר שהוא מזלזל בכבודו. זה היה הדבר שבלב. הוא ידע שהוא צריך ללכת בדרך מסוימת, והוא במקום זה הלך בדרך אחרת, אבל פרשת דרכים הווי, זה היה באיזשהו צומת, שהוא היה יכול להראות כאילו זאת הייתה התוכנית הראשונה שלו ללכת בדרך האחרת, במקום ללכת בדרך ששם היה הפמליה של הקלה. אז לכן זה לא היה זלזול בכבודו. תנו רבנן, מבטלים תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת קלה. אמרו עליו על רבי יהודה ברבי אילאי, שהיה מבטל תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת קלה. במה דברים אמורים שמבטלים תלמוד תורה בשביל זה? כשאין אמו כל צורכו, שאין מספיק מלווים. אבל אם יש אמו כל צורכו, אין מבטלים תלמוד תורה. וכמה זה נחשב שיש כל צורכו? אמר רב שמואל בר איני, משמו, משמי דרב, שזה יוצא 18,000 איש. 12,000 מתוכם, 13,000 גברי שהם מלווים, ועוד שיטה אלפא שיפורי, עוד 6,000 שמכריזים בשופרות לכנוס, לקנוס את כולם שיבואו לכבודו. ואמרי לה, יש אומרים שלא צריך 18,000 איש, מספיק 12,000 איש. בתריסר אלפי גברי, ומתוכם חצי מהם, 6,000 מהם, מומיניו שיטה אלפי שיפורי, 6,000 שבאים להכריז שכולם יבואו לכבודו. אולה אמר, השיעור זה לא קשור בכמות מספר של אנשים, אלא זה צריך להיות שהכל מלא, כגון וחייצי, שהציבור חוצץ וממלא את השטח, חייצי גברי מהבולה, מהפתח של העיר, ועד ציחרה עד הקבר. רב ששת ואיתמר רבי יוחנן אמר, שאדם שהוא היה מחובר חזק לתורה, כמו שמיד נראה, אז כשהוא עוזב את העולם, אז כביכול התורה ניטלת ממנו, אז צריך לעשות כבוד גדול בנטילתה של התורה ממנו, כמו נתינתה של התורה במעמד הר סיני במדבר, ביציאת מצרים. מה נתינתה בהר סיני? זה היה ב-60 ריבו, 600 אלף יהודים. אף נטילתה, כל זמן שאין ב-60 ריבו, אין עדיין 600 אלף איש, אפשר עדיין לבטל תורה בשביל הלוויית המת. והנה מילי שמספיק 600 אלף איש, שמספיק 600 אלף איש, למען דקארי, למי שזכה לקרוא מקרא, ללמוד פסוקים של מקרא, ומי שלמד משנה, ולמען דתני, מי שזכה ללמוד את המשניות לעצמו. החיבור שלו עם התורה הוא כל כך גדול, שעד שאין 600 אלף איש שמשתתפים ומכבדים אותו בהסתלקותו, זה עדיין לא מספיק. אבל למען דמתני, אדם שעוד זוכה ללמד תורה לאחרים, לטלי שיעורה, כולם חייבים לבוא ללוותו ולכבדו. למדנו במשנה ש מגיע הזמן שצריך לגבות את הכתובה. והכתובה נאבדה. יש ויכוח בין הבעל לאישה, האם כשהם התחתנו היא הייתה בתולה ומגיע לכתובה 200 זוז, שזה נקרא שתי מנים, או שהיא לא הייתה בתולה ומגיע לה רק מנה אחד, דיינו 100 זוז. ואם יש עדים שיצאה בעינומה וכולי, אם יש עדים שיצאה עם איזשהו בגד שמכסה את העיניים ואפשר להתנמנם בו, אז זה אומר שהיא בתולה, כי זה היו עושים רק לבתולות, ואם כן, צריך לתת לה כתובה 200. מהי הינומה? מביאה הגמרא על זה שני הסברים. הסבר ראשון, מה שאנחנו פחות מכירים, אומר סורחב בר פאפה, שזה אחד מהשמות שמזכירים בסיום מסכת, אומר משמי דזעירי, הוא אמר שזה הכוונה תנורה, הכוונה חופה עגולה, דאסה של הדס. רבי יוחנן אמר שזה מה שאנחנו מכירים יותר, קריטה, הכוונה צעיף על ראשה, שמחסה קצת את עיניה, דמנמנמה בקעתה. לפעמים הקלה מנמנמת בו, כי העיניים שלה מחוסות, אף אחד לא רואה, יכולה להרשות לעצמו. במשנה למדנו, רבי יוחנן בן ברוקה אומר, שיש עוד דבר שאפשר להוכיח שהייתה בתולה, אף חילוק כליות ראיה וכולי. זאת אומרת, אם חילקו כליות, שזה מין גרגירים של חיטה, שלא התייבשו עדיין וקולים אותם כשהם עדיין לחים ועדיין במתיקותן, זה נקרא כליות, אם חילקו את זה בחתונה, זה גם כן ראיה שהייתה בתולה, כי היינו נוהגים לעשות את זה רק אצל בתולה. היום בזמננו, יש נוהגים שמשליחים בשבת לפני החתונה על החתן, אחרי שהוא עולה לתורה, משליחים עליו מיני מתיקה, שאומרים שזה זכר למנהג הזה. יש כאלה שכשהחתן בא לחסות את ראשה של הקלה בעינומה, אז גם כן מפזרים שם על ראשו כל מקום כמו מנהגו, מה שמשליחים זה גם כן זכר למנהג הזה. תנא, ביהודה, כשרוצים להביא ראיה שהיא הייתה בתולה, היו מביאים ראיה, חילוק כליות או שיוצאת בינומה. אבל בבבל, מה הסימן שהיא בתולה, שהיא ניסית בתולה? אמר רב, היו עושים דבר פלא. היו יוצקים שמן, דרדוגי דמישחה, הרי שדר רבנן, בראשי התלמידים, בזמן הנישואים. אמר לי רב פאפה לאביי, מה? התלמידי החכמים יש להם שכין חלילה, שצריך בשביל זה לסוך אותם בשמן כדי לרפא אותם? מישחה דחפיפותא כאמר, מר? אמר לי, אז אביי השיב לו, יתמה, אתה יתום מהמנהג הזה. מה, לא עבדה לך אימך, וכי אימא שלך לא עשתה לך את הדבר הזה? כשאתה התחתנת, לא עשתה דרדוגי מישחה, דיינו ליצוק שמן, הרי שדרבנן בשעת מעשה בזמן החופה, ליצוק שמן על ראש התלמידים? כי ה, כמו הסיפור שהיה, דאום מרבנן, תמיד חכם, דייסק לליברי, הוא בא לעשי את, איש, את בנו, בא לעשי לו אישה, את מי הוא עשי לבנו? את ביתו של רבא בר אולה, בי רבא בר אולה. ואמר לה, יש לנו שהמעשה היה בדיוק להפך, שרבא בר אולה חיתן לבן שלו, יסק לליברי, את ביתו של האומי רבנן. ודרדיג מישחה, הוא יצק ומשך שמן, הרי אישה דרבנן משעת מעשה הנישואין הוא יצק שמן על ראשי החכמים. אז זה סימן לבטולה בבבל. ואם יש עדים שעשו כך, זה אומר שהיא ניסית בתולה. ארמל תמי, מה הסימן שהיו עושים לדעת שהיא ניסית אלמנה? תנאי, רב יוסף, מה הסימן? ארמל תה, לטלה כיסני, שלא חילקו כליות, כאלה מין גרגירים של כליות בניסויים שלה, זה היה הסימן. אם לא חילקו, זה אומר שהיא לא ניסית בתולה אלא אלמנה. למדנו במשנה, ומודה רבי יהושע, לרבן גמליאל. בדרך כלל רבן גמליאל סובר ש למשל אישה טוענת שהיא כשרה, היא נאמנת, כמו שראוה שהיא נסתרה עם מישהו, שואלים אותה תגידי מי זה היה, אני אומרת שהוא היה אדם כשר שבא מניב, עלה לו, הוא לא פוסל אותה מלהינשא לכהן. אז היא נאמנת. כי אם היא למשל נבעלה לממזר, היא נפסלת לכהונה. אז רבן גמליאל בדרך כלל אומר שהיא נאמנת. ורבי יהושע בדרך כלל אומר שהיא לא נאמנת. כמו שראינו בכמה וכמה משניות בסוף הפרק הקודם. אף הפי שרבי יהושע בדרך כלל אומר שאדם לא נאמן בטענה שלו, למדנו במשנה, הוא מודה רבי יהושע במקרה מסוים שאדם כן נאמן. באיזה מקרה? אם הוא אומר לחברו, אתה יודע, יש לי שדה, נכון? ידוע לך משהו על השדה שלי? לא, לא. לא ידוע לי שום דבר, חוץ ושיש לך שדה מצוינת, אני לא יודע שום דבר. מה, אתה יודע של מי השדה הזאת הייתה לפניי? אומר לו, אין לי מושג. אני מכיר את השדה הזאת תמיד שהיא אצלך, ככה אני זוכר שנים על גבי שנים, מאז ומעולם. אומר, תדע לך, השדה הזאת קניתי את זה מאבא שלך. אומר לו, מאבא שלי קנית את זה? סתם שקר. זה שלי. אני אמור לרשת את זה, אתה לקחת את זה ממני. זאת אומרת, לקחת את זה מאבי בלי שום... השתלטת על השדה, זה שדה שלי. לא, מה קפצת? מה פרצת עליך פרץ? מה קרה? אם לא הייתי אומר לך שום דבר, הכל היה בסדר. אומר, לא, עכשיו תביא לי הוכחות שזה שלך. אתה בעצמך אמרת שזה היה אותה של אבי. תוכיח שקנית את זה ממנו. אומר רבי יהושע, הוא לא צריך להוכיח שום דבר, הוא נאמן שהוא קנה את זה מאביו של ההוא, כי אם הוא היה רוצה לשותק, הפה שאסר הוא הפה שאיתים. שואלת הגמרא, אם כל הסיבה בגלל הפה שאסר הוא הפה שאיתיר, מה צריך להגיע לזה שהשדה הייתה של אביו של חברו? וליתנה, שמשנה תדבר על מקרה, מודה רבי יהושע ואומר לחברו, השדה זו שלך הייתה ולקחתי ים ממך, שיגיד, היה שדה שלך? מה צריך להגיע לזה שהיה שדה של אביו? הוא הרי לא יודע שזאת הייתה שדה שלו. הוא לא זוכר מזה. עונה הגמרא, משום דקבאי למתנאי סייפה, מכיוון שאז היו צריכים להמשיך בהמשך המשנה, כמו שראינו שהמשנה ממשיכה, כשהוא אומר לו, שדה זו של אביך הייתה, ולקחתיה ממנו, נאמן. אבל אם יש עדים שהייתה של אביו, והוא אומר לקחתיה, הוא לא נאמן. כי אנחנו לא מסתמכים עליו, על זה שעכשיו מוחזק בשדה. אלא יש עדים שזה שדה של אביו של השני. אז זה שמוחזק בשדה צריך להוכיח שהשדה שלו. אבל אם הטענה פה של, שמי שמוחזק בשדה יבוא כרגע לחברו ויאמר, אתה יודע, השדה אותה הייתה שלך ואני לקחתי את זה ממך, אז מה פורש שבמשנה כתוב בהמשך, אם יש עדים, היה צריך כתוב שהיא שלו, והוא אומר, לקחתיה ממנו, אימנו אינו נאמן. איך ידמי? באיזה מקרה זה מדובר? עידה אחלי שני חזקה, אם מדובר פה שמי שקיית בשדה כבר 3 שנים נמצא כאן בשדה הזאת. יש דבר שנקרא חזקה 3 שנים. אם אדם מוחזק בנכס 3 שנים, ויש עדים שב3 שנים האלה, מי שהיה הבעלים של הנכס לפני כן לא מחה בו, אז שלא. למה? כי בהתחלה היה לו שטר לזה שקנת הנכס, אבל כמה שנים הוא יכול לשמור על השטר? תקנו חכמים שאם 3 שנים אף אחד לא בא למחות, הוא כבר לא צריך יותר לשמור על השטר. אם בא לשדה ומחה בו, אז הוא חייב לשמור חזק על השטר, כי יכול להיות שבסוף הוא יבוא וימחה בו, הוא יגיד שזה לא שלו, וצריך הוכחה את השטר הזה. אבל אם הוא לא מחה בו 3 שנים, אז מעכשיו זה כבר נחשב של מי שכעת מוחזק בשדה. אז אם הבן אדם משתמש פה כבר 3 שנים, אז גם אם יש כאן עדים שמעידים שפעם השדה הייתה של חברו, בסדר? הוא קנה את זה ממנו. אז המה לא מאמן? למה שהוא לא יהיה נאמן? והיא דלא אחלה. שני חזקה, אם דובר פה שהוא עדיין לא נמצא 3 שנים עם עדים שההוא לא מחה בו, אז פשיטה שאם יש עדים שהשדה הייתה של חברו, זה לא מאמן. מה החידוש כאן? שואלת הגמרא, אז באמת מה החידוש גם אם אתה אומר, מה באמת החידוש במשנה? המשנה מדברת על זה שאומר לו, שדה זו של אביך הייתה ולקחתיה ממנו. הוא נאמן, אבל אם יש עדים שזה הייתה של אביו, והוא אומר לקחתיה ממנו, הוא לא נאמן. גם זה לכאורה לא חידוש. יאח יגבי אביו נמי. אם מדובר פה שזה שכעת נמצא בשדה, כבר נמצא פה 3 שנים, דאכלה שני חזקה, מה היא לא מאמן? למה אם יש עדים שהשדה הייתה של אביו של ההוא, של חברו, הוא לא נאמן לומר שהוא קנה את זה, הרי יש לו כבר חזקת 3 שנים שהוא כאן נמצא בשדה הזאת. אז זה כן נאמור להיות שלו, הוא כן צריך להיות נאמן. ואם מדובר פה דלא אחלה עדיין 3 שני חזקה, פשיטה דלא מאמן, ודאי שהוא לא נאמן. מתרצת הגמרא, כלפי אביו יש כן חידוש. ביש למה גבי אביו, שהוא אומר לו, השדה של אביך הייתה ולקחתיה ממנו, משכחת לה, אם יש עדים, אם הוא לא אמר ששדה זו של אביך הייתה, אלא יש עדים שזה הייתה של אביו, יכול להיות מקרה שגם אם הוא כבר נמצא פה 3 שנים, זה לא מועיל ואין לו חזקה. באיזה מקרה מדובר? כגון שאכלה, זאת אומרת, הוא ישב ונהנה מהשדה שתי שנים בחיי האב, ואז האב מת. הוא לא הספיק להחזיק 3 שנים בחיי אביו. של אותו חבר שכעת הוא טוען לו שהוא לקח את השדה מאביו. ושנה אחת מה3 שנים זה היה בחיי בנו כשבנו היה קטן. וקטן שקיבל ירושה מאביו, לא מועיל שאנשים שטוענים שקנו שדות מאביו מחזיקים בשדות שלהם. כמה שהם יחזיקו בשדות אין להם חזקה, כי הקטן לא יכול למחות. אין לו דעת למחות. ולכן השנים שהוא החזיק בשדה בפני הקטן לא עולים לו למניין 3 שנות חזקה. וכדבריו של רבונה דאמר רבונה, אין מועילה חזקה של 3 שנים, אין מחזיקין בנכסי קטן, כי הוא לא יודע למחות, ואפילו אם הוא אחר כך יגדיל, והוא ממשיך לשבת בנכסיו, כל זמן שהקטן שיגדיל, בזמן שהוא גדול, לא ידע בכלל שהוא קיבל את הנכס הזה ממנו, או מאביו, החזקה לא מועילה, זה לא נחשב שהוא מוחזק, הוא צריך לשמור על השטר עד שהוא יושב 3 שנים בשדה, אחרי שהקטן, שכבר גדל, 3 שנים ידע שהשדה הזאת הייתה פעם של אביו, ו3 שנים ההוא ממשיך להחזיק בשדה, והוא לא מוחה בו, אז ההוא באמת יכול להפסיק לשמור על השטר, כי כבר 3 שנים הוא החזיק, מאז שהקטן כבר נהיה גדול, והוא יודע שהשדה הזאת הייתה פעם של אביו, והוא היה יכול למחות, ואולי אפילו מחה. רק שההוא הוציא בפניו שטר והראה לו שהוא קנה את זה כדת וכדין, אחרי שהוא החזיק 3 שנים, הוא לא צריך יותר לשמור את השטר. אז אם אתה מדבר כאן על זה, שהוא אומר לחברו, שמע, שדה זו של אביך הייתה או לקחתיה ממנו, הוא נאמן. אבל אם יש עדים שהייתה של אביו, אז הוא לא יהיה נאמן. יש חידוש גדול. כי אפילו אם הוא החזיק 3 שנים בשדה, רק מה, הוא לא החזיק את כל 3 שנים בחזקה, בחיי האב, אז אנחנו אומרים שהוא לא יהיה נאמן. הוא צריך להוכיח שהוא קנה את השדה מאביו של אותו אחד. יש בזה חידוש. שואלת הגמרא, הרי זאת האפשרות היחידה ללמוד את המשנה. חייבים לבאר את המשנה בצורה כזאת, שהאדם יחזיק בשדה 2 שנים בחיי האב, ועוד 1 שנה אחרי שהאבא נפטר. אז אם כן, מה החידוש של רבונה? שאין מחזיקים בנכסי קטן ואפילו יגדיל. הרי זה הדרך היחידה לבאר את המשנה, אז אם כן זה החידוש של המשנה. ורבונה לא יכול לחדש דבר שכבר כתוב מפורש במשנה, או אפילו אם זה לא כתוב מפורש במשנה, אם זאת הדרך היחידה שאפשר ללמוד את המשנה, זאת אומרת שזה מה שהמשנה מתכוונת לומר. מתרצת הגמרא 2 תירוצים. תירוץ ראשון, אי בהיתימה, זה שלא מועיל חזקה, שבן אדם מחזיק בפני קטן, לא כתוב מפורש במשנה, אלא זה דיוק. רבונה בא להשמיע את הדיוק הזה, דיוק הדמתניתין כמה. פשוט מבאר לנו את דברי המשנה, מאיר בפנינו את הדיוק של דברי המשנה. אנחנו עד שראינו את הגמרא הזאת, הרי לא חשבנו מעולם לבאר ככה את המשנה. אז הנה הוא, מה שאנחנו זכינו להבין אחרי שהגמרא ביארה לנו, זה בדיוק מה שרבונה בא לעשות, לפרש לנו את הדיוק של המשנה. באמת מהדיוק של המשנה שלנו למדת הלכה שלא מועיל חזקה בפני קטן. והיא בעי תאימה, שלפי התירוץ הראשון אין פה באמת שום חידוש. הוא פשוט מאוד למד את ההלכה הזאת מדיוק של המשנה, הוא לא חידש שום דבר. והיא בעי תאימה, לפי ההסבר השני, באמת יש פה כן חידוש, שלא מפורש במשנה. במשנה דיברנו על זה שלא מועיל החזקה בשנים שהוא עדיין קטן. מה קורה כשהוא גדול? אולי ברגע שהוא מגיע לגיל 13 ויום אחד, מרץ מתחיל מספור 3 שנים, וכן יועיל שני חזקה. ורבונה מחדש, שאפילו אם הוא יגדיל, כל זמן שהוא לא יודע שהשדה הזאת הייתה פעם של אביו, והוא צריך לבקש הוכחות, עדיין לא מועיל חזקה. כל הזמן שהוא יושב בשדה, עדיין זה לא מתווסף לו לשני חזקה. הוא צריך, קודם כל, שהבן הוא ידע שהשדה הזאת הייתה של אביו, ותהיה לו אפשרות לטבוע, יכול להיות שאפילו יתבע. שואלת הגמרא, למה המשנה אומרת, שאם אדם אומר לחברו, שדה זו, שאני כעת נמצא בה, של אביך הייתה, או לקחתיה ממנו, אז אם הוא היחיד שבא לעורר כאן, ולחדש שהשדה פעם הייתה של אביו, אז הוא גם נאמן לומר שהוא קנה את זה מאביו. אבל אם יש עדים שהשדה הייתה של אביו, של השני, לא מועיל שמי שכעת נמצא בשדה יאמר שהוא קנה את זה מההוא, הוא צריך להוכיח שהוא קנה את זה. שואלת הגמרא, למה צריך לומר שמדובר פה באביו? שהוא אומר לשדה הייתה של אביך. תכתוב ולהתניה בדידי, שהוא אומר לחברו, השדה זו שלך הייתה, ולקחתיה ממך. ואז הוא נאמן, אבל אם הוא אומר, אם יש עדים שהשדה הייתה שלו, אז זה לא יועיל שיאמר לקחתיה ממך. ואז תשאל, רגע, אז מה החידוש? אם הוא ישב 3 שנים, והוא מוחזק, חזקת 3 שנים, אז הוא כן אמור להיות נאמן. גם אם יש עדים שזה היה פעם של חברו. ואם הוא לא מוחזק 3 שנים, אז ודאי שהוא לא נאמן שהוא קנה את זה מחברו. מה החידוש? ולוקמה, תעמיד את המשנה, כגון שהוא ישב בשדה 2 שנים, שאכלה 2 בפניו של הבעלים הראשונים של השדה, ועוד 1 שנה, הוא ישב בשדה שלא בפניו של מי שהיה הבעלים הראשונים של השדה, וכגון שמי שהיה הבעלים הראשונים ברח. ומכיוון שההמשך של החזקה לא היה בפני הבעלים הראשונים של השדה, החזקה לא מועילה. תרצת הגמרא, כי באיזה אופן יהיה מדובר? ברח מחמת מאי. למה הוא ברח? אידה ברח מחמת נפשות. הוא פוחד שהמלכות לא יארגו אותו. פשיטה דלא מאמן. פשוט שלא מועילה כעת. חזקה זה שהקונה או זה שטוען שהוא קנה, יושב כאן בשדה. כי הוא לא מעיז לצייץ הוא לא מעיז אפילו למחות איפה שהוא נמצא מול שני עדים ולומר להם, תדעו לכם, ההוא שיושב בשדה שלי זה שלא כדין, הוא לא קנה את זה, הוא סתם התנחל במקום. ההוא לא מעיז לומר את זה, כי אז הדברים יכולים להתפרסם, כי בן אדם אחד שומע, מעביר לחברו, חברו לחברו, ואז בסופו של דבר יכולים לעלות על איפה שהוא מסתתר. דלומציה מאחרי, הוא לא יכול למחות. ואם מדובר פה דברך מחמת אלה שנושים בו ממון, אז למה שבאמת החזקה לא תהיה חזקה? מה הבעיה, איפה שהוא נמצא, באשר הוא שם, שיתפוס שני עדים נאמנים ויאמר להם, היבא אלה למיחוי, שימכם מולם, יאמר להם, תדעו לכם, אני מגיע ממקום פלוני, שם הייתה לי שדה, הגיע איזה אחד חמסן, גזלן, וחמס ממני את השטח שלי. פשוט מאוד. ואני מוחה פה בפניכם. מה זה מועיל? הרי זה לא בפניו. הוא אפילו לא יודע להיזהר. לא, זה כן מועיל. דקיימלן, קיים אצלנו ההלכה, שמחאה שאדם מוחה אפילו שזה לא בפניו, של מי שכעת נמצא למשל בשדה. אבי המחאה, זה מועיל. למה? חבר שלי, יש לו חבר. לחבר הזה, יש חבר. אני מספר לשני אנשים משהו, וזה לא אסור לכם לספר. עד רבה, תפרסמו את זה. אחד מעביר לשני, וככה זה מתפרסם. בסופו של דבר זה מגיע לאוזניו של זה שהתנחל שם בשדה, והוא יודע שהוא מחה בו. ואם הוא קנה את השדה, שישמור על השטר חזק. צריך 3 שנים בלי שאף אחד מחה בו. אם מישהו מחה בו, צריך להתחיל שוב פעם לשמור על השטר 3 שנים. עד שיש לו את השטר 3 שנים שבהם אף אחד לא מחה בו. איפה מצאנו שמחאה שלא בפניו נקראת מחאה? דתנן, בארץ ישראל יש חלוקה לשלוש ארצות לעניין חזקה. קודם כל איזה 3 ארצות? יהודה ועבר הירדן והגליל. לעניין מה זה נקרא 3 ארצות? אדם שבא להתנחל, לשבת בקרקע של מישהו, שעד עכשיו הייתה שייכת לאיזה אחד. אם ההוא נמצא כעת במקום אחר, בארץ אחרת, ולכן ההוא לא מחה, זה לא נקרא חזקה. למשל, אם בעל הקרקע היה ביהודה, ויש לו קרקע בגליל, ואחד החזיק בקרקע שלו בגליל, או שבעל הקרקע היה בגליל, ויש לו שדה ביהודה, ואחד החזיק בקרקע שלו שביהודה, אינה חזקה. עד שיהיה עמו במדינה אחת. אפילו אם הוא נמצא בעיר אחת והוא נמצא בעיר אחרת, אלא אם באותה מדינה, מועילה החזקה שאחד מחזיק בשדה של חברו. גם אם חברו נמצא בעיר אחרת, אבל אם זה באותה מדינה, זה מועיל. ואבינן, בהקשנו על דברי המשנה אל. מייקה סבר התנה של המשנה. איקה סבר שאם בעל השדה מוחה מחאה בפני שני עדים, איפה שהוא נמצא, אפילו שלא בפניו של זה שמחזיק לו בשדה, אם אבי המחאה, אם זה מועיל, כי אחד מספר לחברו וחברו לחברו עד שזה מגיע לאוזניו, והוא יודע אם יש לו שטר לשמור על השטר או על ההוכחה שזה באמת שהוא קנה את זה. אז למה אם הוא נמצא ביהודה והוא מחזיק בקרקע שלו בגליל זה לא מועיל? אפילו ביהודה וגליל למה היה צריך למחות איפה שהוא נמצא? וזה אמור להגיע לאוזנו של מי שמחזיק בשדה שלו. ואם הוא לא מחה, שהחזקה כן תועיל. ואם התנא כאן סובר, כסבר, מחאה שלא בפניו לא אבי המחאה, ולכן הם צריכים להיות באותה מדינה, והוא צריך לראות איך שהוא מחזיק לו בשדה, ולמחות בו בפניו, אז למה מחלקים בין יהודה לגליל או לעבר הירדן? אפילו יהודה ויהודה. אם הוא נמצא בעיר אחת והוא מחזיק לו בעיר אחרת, נמי לא מועיל חזקה כי זה לא בפניו. אז תירצנו, אמר רבי אבא בר ממל, לעולם התנא כסבר מחאה שלא בפניו, אבי המחאה, הוא לא צריך להיות מול זה שמחזיק לו בשדה כדי למחות בפניו. הוא יכול להיות במקום אחר לקרוא לשני עדים ולהעיד בפניהם שהוא כעת מוחה בחברו על זה שהוא מחזיק בשדה הוא שלא כדין. וזה אמור להגיע לאוזניו של זה שמחזיק, והוא אמור לשמור על השטר ועל ההוכחות שיש לו שהוא כן קנה את השדה חזק. ומתניתין, המשנה שומרת שממדינה למדינה לא מועילה חזקה ואי אפשר למחות. בשעת חירום שלנו, שיש מלחמות במדינה למדינה, וגם אם הוא ימחה במקום שהוא נמצא בו, המחאה לא תגיע לשני שנמצא במדינה אחרת. כי בזמנם, כשהיו מלחמות במדינה למדינה, לא היה אפשר להעביר שום הודעה ממדינה אחת למדינה אחרת. אז גם אם הוא ימחה במדינה שבה הוא נמצא, והוא מחזיק בשדה שלו במדינה אחרת, המחאה לא תגיע לאוזניו, לכן לא מועילה המחאה. אז אם כן נשאלת השאלה, מה ישנה יהודה וגליל דנקת? למה דיברנו דווקא על יהודה, עבר הירדן וגליל? אפשר לדבר אפילו על מדינה אחת שיש בה שני ערים ויש ביניהם מלחמה, ואי אפשר להחזיק, אם בעל השדה נמצא בעיר אחרת, ואי אפשר להעביר מסרים מהעיר האחרת לעיר הזאת איפה שהשדה נמצאת, והוא מחזיק לו בשדה, גם כן לא תועיל החזקה. כי הרי אם יש מלחמה בין שני הערים, אז לא יועיל שהוא ימחה במקום אחד, כי הרי זה לא יגיע למקום האחר. מתרצת הגמרא, הסיבה שהזכירו יהודה, עבר הגליל ועבר הירדן וגליל, דסתם יהודה וגליל גם בזמן שיש ביניהם שלום, כמו שעת חירום בשאר מדינות דמו. למה? כי אנשים לא רגילים ללכת ממקום למקום בין יהודה לגליל ועבר הירדן. אז אם כן, אם הוא ימחה, נאמר הוא נמצא בגליל, והוא מוחה על זה שאחד ביהודה מחזיק בשדה שלו ביהודה, זה לא יגיע לאוזניו של המחזיק. לכן המחאה לא מועילה. אבל סתם ככה, אדם יכול למחות במקום אחד, אפילו שלא בפני מי שמחזיק לו בשדה. ואם כן, מכיוון שהוא יכול למחות, אז אם הוא לא מחה, והוא יחזיק בשדה שלו 3 שנים, זה כן מועיל לחזקה של ההוא. אז לכן אי אפשר להעמיד שמדובר פה, שהוא אומר לחברו, שדה זו שלך הייתה ולקחתיה ממך. אז הוא נאמן, אבל אם יש עדים שהשדה הייתה של חברו, והוא טוען שהוא לקח את זה ממנו, הוא לא יהיה נאמן. אין פה שום חידוש, כי הרי אם הוא יחזיק 3 שנים, אז ודאי שהוא נאמן, ואם הוא לא יחזיק 3 שנים, הוא לא נאמן, וגם אם הוא יחזיק 3 שנים שלא בפני בעל השדה, אז הוא יכול למחות שלא בפניו. אז אמורה להועיל החזקה שלו. ולכן, התנא היה חייב לומר, שמדובר פה שהוא אמר לחברו, שדה זו של אביך הייתה ולקחתיה ממנו, ובמקרה הזו הוא נאמן, וההמשך של המשנה יש, שאם יש עדים שהשדה הייתה של אביו, והוא אומר שהוא לקח את זה מאביו, הוא לא נאמן, ומדובר פה שהוא החזיק 2 בחיי אביו, ועוד 1 בחיי בנו, ולכן, באמת, הוא לא נאמן לומר שהוא קנה את השדה, כי הוא לא החזיק 3 שנים שלמות, אז אין לו חזקה במקום, והוא צריך לשמור על השטר ולהוכיח שהוא קנה את השדה מאביו. עד כאן דף י' ז'.